טוב. הגמרא אומרת בשבת, בסוגיות של חנוכה, שאם אדם מחזיק נר, אתם זוכרים, היה תפוס בידו. זוכרים שם היה תפוס נר חנוכה בידו. והוא עומד ומדליק אש. נכון, מישהו מכניס לתוכו את הזה, והוא היה תפוס ועומד. אז אם היה תפוס ועומד והנר חנוכה דולק, אז הוא לא יוצא. זה לא נר חנוכה. הרבי מצ'ורטקוב היה נוהג לומר שמי שמדליק נר חנוכה וזה לא עושה לו כלום, הוא נשאר עומד, אז הוא לא יוצא ידי חובה. לא עשה כלום, זה לא... צ'ורטקוב, את מוישה מצ'ורטקוב. מדליק נר חנוכה, והוא עומד, נשאר באותה מציאות נפשית, אותה... לא השתנה את כלום, לא ברצון, לא בנפש, כלום. אז לא קרה לו שום דבר.
לצורכו.
יש מה?
לצורכו
הוא צריך. זה בדיוק, זה ההגדרה. לצורכו, אז זה לא, זה בכלל לא קרה לו כלום. והאמת היא שזה לא וורט. או האמת היא שזה וורט, אבל יש וורטים שמגלים אמת גדולה. אתמול בבוקר ככה, באיזו שיחה שהייתה לנו מושיקו שם עומד מקדימה, דיברנו טיפה, הזכרתי שיש שאלה שראיתי היסטוריונים ששואלים אותה, היסטוריונים במחקר המודרני, שואלים אותה הרבה מאוד, שואלים אותה כבר הרבה זמן. שאלה שהיא באמת מאוד מעניינת, צריך לתת אליה את הדעת. אנחנו מציינים כל הזמן את הגזירות של אנטיוכוס, את הניצחון של היהודים. עוסקים ביוונים, במתייוונים ובגזירות של אנטיוכוס. יש טענה היסטורית שאי אפשר להתעלם ממנה. תודה רבה 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 רבה. אתה אדוני אלוהי מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שמסתבר שאחר כך גם יצרה בעקבותיה כנראה איזה מין תקופה של מכחישים. אתם יודעים, היום יש מכחישי שואה, לא עלינו. הייתה תקופה של הכחשות. יש טענה היסטורית מאוד מעניינת שאומרת של היוונות בכלל לא מתאים כל הנושא של גזירות נגד איזושהי דת אחרת. טענה מאוד מעניינת וטענה שמסתמכת על עובדות. היוונים נכנסים לארץ למניינם של הגויים ב-334 לפני הספירה. הם נכנסים לארץ, נזכיר, אלכסנדר מוקדון פוגש את שמעון הצדיק. נכון? ככה גמרא ביום המתארת, אלכסנדר פוגש את שמעון הצדיק. הקוטים, השומרונים, הם אלה שמנסים איכשהו לגרום לאלכסנדר מוקדון להילחם נגד היהודים, ובבוקר כשהוא רואה את שמעון הצדיק הולך בבגדי כהן מולו, אז הוא נופל, משתחווה, ואומר דמות יוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. מאותו רגע אני עוזב עכשיו את הגמרא וחוזר היסטורית למה שאנחנו יודעים. אלכסנדר מולך פה בארץ הזאת 12 שנה. ממלכת פרס נעלמת, יוון מחליפה אותה, והוא מולך 12 שנה. אחר כך מתמנים המלכים לבית תלמי. תלמי השני הוא התרגום של התורה ליוונית. עד המלכים הסלבוקים, כמו שהם נקראים, עד אנטיוכוסים, אנחנו לא רואים גזירה אחת. אנחנו מדברים פה על כמעט 100 שנה. לא עם גזירה אחת, ההפך. התפיסה היוונית, בלשון היוונים, היא נקראת הפוליתאיסטית. היא תפיסה של אלים סובלניים. כך נוהגים לתאר אותה, ובצדק. כלומר, אלים, מיתולוגיה היוונית כזאת, שאומרת שלאלים האלה אין בכלל מגמה להכניע את האלים האחרים. אין כאן איזה מגמה שהיום יקראו לה מיסיונרית. דיברנו על זה, אין לה מגמה מיסיונרית של שליחות, של לשכנע את העולם, של... הם רוצים לכבוש, לשלוט, וכולם יכולים להמשיך את מה שהם. בתמונה הזאת של אלכסנדר מוקדון משתחווה לשמעון הצדיק, יש הפוך, לא רק שמקבלים את מה שכל אחד, אלא שאצל היהודים גם היה עוד יחס מיוחד, מבוקר, מועדף, מאוד הגיוני, בגלל קרבת התרבויות ובגלל כל ה... זה תלמי שמבקש את תרגום התורה ליוונית. אנחנו שיודעים את התוצאות, יודעים אחר כך איזה חושך ירד לעולם. אבל תלמי מבקש לתרגם את התורה ליוונית, ובספרי ההיסטוריה מתואר שתלמי מגיע, יש לו את הספרייה הגדולה ביותר בעולם, פרט מאוד יסודי לתקופה הזאת, ספרייה הכי גדולה של העולם, והוא רוצה שהתורה תהיה מתורגמת ליוונית, והפוך, כל ספר נכנס, כל דבר מגיע, הכל... בשאלה שההיסטוריונים מתלבטים בה מאוד, זה איך זה קרה שפתאום שם רשעים ירכב, ימח שמו אנטיוכוס אפיפנס, מגיע לגזירות המזעזעות האלה של הריגה והמתה וכל מה שיש. לפי התיאור של חז"ל, לפי התיאור בספר המכבים וחשמונאים בהתחלה, לפי כל התיאורים הכי מזעזעים שיכולים להיות, איך זה, בספר מכבים מתואר בפרק הראשון, איך תולים ילדים נימולים. יש שם תיאורים שאי אפשר לתאר בכלל, יש שם תיאורים שקשה לראות אותם. והשאלה היא, מה המהפכה, מה קרה שם? איך פתאום ממלכה נאורה, מתורבתת, אנטי-מיסיונרית, אתם מבינים את מה שאני אומר עכשיו באנטי-מיסיונרית, כלומר היא נגד תפיסת השליחות, אלא ההפך, מלא תרבות ופילוסופיה, תחשוב, תהיה בריא, לאריסטו, גם של הקוזרי, לא אכפת שתחשוב מה שאתה רוצה. זה רק מצחיק אותו שאתה חושב שהאלוקים מתעניין באיך אתה שותה תהי. כי הוא מעליך. אבל אם זה מעניין אותך כפולקלור, למה לא? מה מפריע לי? שיהיה לך כלי שני, כלי רביעי, כלי עשירי, תתפלא למי שאתה רוצה. אם אתה מקבל את יוון, אז חלק מהאל היווני הוא שהוא מכבד את האל הזה. כיבוד האל המקומי, לכל מי שמכיר טיפ-טיפה את ההיסטוריה היוונית, כיבוד האל המקומי הוא חלק בסיסי מהמיתולוגיה היוונית. אנחנו מכבדים את האל המקומי. בערבון מוגבל, יש לנו את הפילוסוף, אבל אין שום מגמה לגזור, להרוס, להרוג, בטח לא כל מה שאנחנו גדלנו עליו. אנחנו גדלנו על חנה ושיבת בניה. אנחנו גדלנו על... מיותר לומר שיש מזה היסטוריונים, לא עלינו, בני ברית גם כן, לא רק שאינם בני ברית, שהגיעו למסקנות מזעזעות. שנו, יש פה מגמה, אנחנו ניפחנו, זה לא היה עד כדי כך אף פעם. זה... כמובן שהדברים האלה הם בוקיס ריקי, אנחנו גם בזמנים האחרונים כבר, כל ההיסטוריה כולה כבר מתיישרת לכיוון שברור שהייתה פה מהפכה. אצל מלכי אנטיוכוס, ובעיקר אצל האנטיוכוס אפיפנס הזה, יש... זה לא אנטישמית אפילו, זה רוע שאי אפשר בכלל לתאר אותו, אפילו במושגים של מלכים רעים. השאלה היא איך זה קרה. אני רוצה לטעון טענה שתשמע לכם משונה קצת בתחילתה, ואין לי בזה צל צילו של ספק. ומהטענה הזאת אני חושב שנוכל, אני אגיד ישר את הטענה בקוצר הזמן, מהטענה הזאת נוכל אני חושב להבין אולי מדרגה מאוד ריאלית ורלוונטית לנו בחנוך. צריך לשאול מה, אז מה לי עכשיו ולסיפור יוון וישראל? הרמב"ן אומר שם באיגרת, וכאשר תקום מן הספר חפש באשר למדת אם יש שם דבר אשר תוכל לקיימו. מה עכשיו? אין יותר מחנוכה, לעניות דעתי, מלחמה רלוונטית לכל אחד מאיתנו. היום, כאן, עכשיו, כל רגע ורגע. אני רוצה לטעון זה יישמע קשה, שאין החינמי באמת. היוונים לא היו מגיעים לרוע של אנטיוכוס ולגזירות ולכל מה שקרה. אתם יודעים איך הגענו לזה? בזכות במרכאות המתייוונים. שהיהודים נכנסו לתוך היוונות, הם נכנסו עם כל היהודיות לתוך היוונות. ותכונת הדבקות המופלאה, שהיא תכונת נצח של יהודים, זה הדבר המחריד של חנוכה, הצליחו להכניס אפילו בממלכה הכי פחות שייכת לדבקות שנקראת יוון. אם צריך לאפיין את יוון, באפיון שלילי, נגטיבי, מה היא לא? היא אנטי-דבקות. אנטי-דבקות. אגב, גם בגזירות זה עדיין מופיע. בתוכן של הגזירות. יוון היא ארץ של חוכמה. תלמד תורה, תעסוק בחוכמה. חוכמה זה פילי פלאות, פילוסופיה זה פילי פלאות. פילוסופיה זה דבר נפלא. הגזירות, עוד לפני הרוע של הגזירות עכשיו, הם על הצורך או על הרצון שלנו לא ללמוד תורה, אלא להידבק בנותן התורה. אתה רוצה לעסוק בתורה? תהיה בריא. אתה רוצה לדבר על אלוה? למה לא? אתה יכול לבוא ללמוד אצלי מדעי האלוהות באתונה. ניתן לך על זה קורסים. אני אדריך אתכם באלוהות. כתבו על קרן השור שאין לכם חלק, לכם חלק באלוקי ישראל. אני אחזור לזה עוד מעט, אבל אני רוצה להגן רגע את הטענה שאמרתי מקודם. יש גמרא מדהימה בסנהדרין, שיחה שהייתה לנו אתמול, הזכרתי אותה רגע על פה. יש גמרא בסנהדרין שמתארת מעשה בסבתא בן אלס. היא מתארת את סיפור הפאור. אני מזכיר את הפאור, כי הפאור הוא המיתולוגיה, העבודה זרה, שעומדת בדיוק בקצה השני של יוון. יוון זה חוכמה בלי שום שאיפה לדבקות. אלוקים, אלוהים שם, לא נדבק במציאות, ואתה אין לך שום סיכוי להידבק בו. חבל לך על הזמן. לא מעניין אותו בכלל מה המעשה שלך. הפאור זאת העבודה זרה שלקחה בדיוק לקצה ההפוך. הפאור זאת העבודה זרה שאמרה, האלוה ואתה כל כך דבקים, אתם יודעים איך עובדים לפאור? תפאר לפניו. תטריז. כל מה שגס בך, כל מה שאתה רוצה, הכל לפניו. אצלנו בהלכה כתוב שלפני שנכנסים לשירותים, היום אנחנו לא נוהגים כי אנחנו לא במדרגה, אומרים למלאכים, התכבדו מכובדים, תמתינו בחוץ. כי אדם יודע איפה חול ואיפה קודש, איפה לא מכניסים שמות של קדושה ואיפה כן. העבודה זרה של הפאור אומרת דביקות גמורה, 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 גמורה בעבודה זרה. לכן הזונות של מדיין שקוראות לדביקות שלהן, לזנות שלהן, ונצמדים שם אליהן, נצמדים לבעל פאור. זה הצמדות, הצמדות, כך זה נקרא, ויצמד ישראל לבעל פאור. רבי סנהדרין מספר את סיפור, שפעם הייתה אישה אחת חולה, וגויה, עובדת עבודה זרה, הייתה חולה נורא מאוד, והבריאה. כשהבריאה רצתה להגיד תודה לכל האלילים שלה. אז היא התחילה ללכת מאליל לאליל. מרחק גדול, אז היא לקחה, כך מספרת הגמרא בסנהדרין, היא לקחה נהג עם טקסי, עם חמור, והנהג עם החמור לקח אותה לסיבובים. מעשה בסבתא בן אלס. זה שם מתייוון קלאסי. וסבתא בן אלס לוקח אותה ועושה את הסיבובים בכל העבודות זרות, והיא באה להגיד שכוח, להתפלל. כיוון שהגיע לפאור, אמרה לו, אמתן לי. נכנסה לפאור, שאלה את הכהנים, את הכמרים, איך עובדים פה? אז אמרו לה, הכמרים עושים את הצרכים, מטריזים לפניו, וזה העבודה. טוב. כשהיא יצאה, אמר לה סבתא בנלס, היהודי, המתנתי לך, עכשיו תמתיני לי, אני רוצה להיכנס. סתם חוצפה, מה הפירוש? אתה נהג פה, לא? אתה טקסי דרייבר. מה הפירוש אתה? זה לא קושייה, הוא ישראלי. אז את חכי, אני צריך להיכנס. נכנס. כיוון שנכנס, אז עבד ככה חזק והכל, ואמרו הכמרים, מעולם לא עבדוהו לפאור כך. דביקות כזאת. הצמדות כזאת, כזאת מסירות לפאור, זה עוד לא היה. צריך להבין את זה לעומק. כשיהודי מכניס את היהודיות שלו לפאור, הפאור עובר מדרג. הדביקות בעולם הפאור עוברת לרמה שעוד לא הייתה לפני כן. היה בעולם קומוניזם. כשיהודי מכניס את זה, זה עובר להיות דבר אחר לגמרי לגמרי. הדביקות, העוצמה. יוון היא פילוסופיה של אנטי-דביקות. אנטי-דביקות. אין בכלל את היסוד הזה של הדביקות. המתייוונים מכניסים את הנקודה היהודית שלהם, עד כדי שהם הופכים בעצם את המציאות היוונית מאלכסנדר ותלמי הראשון והשני עם כל הסכנות הנוראיות לאנטיוכוס והגזירות. ועכשיו מגיעים לדברים הקשים ביותר. התשובה היא תשובה של דיקות. צריך להבין את זה טוב, לעומק. לכן התחלתי במה שהרבי מצ'ורטקוב היה אומר. היה עומד, הוא מחזיק נר חנוכה, הוא תפוס, נר חנוכה תפוס בידו, והוא עומד, לא יצא ידי חובה. כמו שאמרנו, מי שמדליק נר חנוכה ונשאר עומד, אז לא קרה לו שום דבר. אם לא התרחשה אצלו התרחשות, מצד חנוכה לא קרה לו כלום. כל מושג ההדלקה של חנוכה, הוא עצמו מצוות חנוכה. מה שהיוונים מבקשים לגזור, וזה לעניות דעתי, מהי חנוכה? מה שואלת, מהי חנוכה? זאת אומרת שכשנכנסו יוונים להיכל, בדקו ולא מצאו, תימאו את כל השמנים שבהיכל, ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. היה בו כדי להדליק יום אחד, והדליקו ממנו 8 ימים, נעשה נס, שנה אחרת כבר הוא ביום טוב. כולם שואלים, זה חנוכה? זה חנוכה? חנוכה זה לא גם הניצחון, זה גם... מי שיודע להסתכל שם טוב ברשי, וגם לדעתי רשי עושה את זה בגלל שהפשט לא מובן בגמרא. מה זה מהי חנוכה? אתם ראיתם פעם שאלה כזאת? מהי חנוכה? מהי פורים? ראיתם? מהי פורים? על דברים ברבונם ראיתם? מהי נטילת ידיים? מה זה מהי חנוכה? אתם לא יודעים מה זה חנוכה? מה זה מהי חנוכה? רשי אומר מהי חנוכה? על איזה נס קבעוה? שמעתם את רשי? לא מה זה חנוכה. זה בכלל לא שאלה, זה לא מתחיל. זה לא יכול להיות. על איזה נס קבעוה? זה מהי חנוכה. רשי מבין מהי, כמו שאנחנו אומרים בגמרא, במאי כמפלגי. מאי זה לא רק שאלה טכנית, מה? מה זה במאי כמפלגי? במאי כמפלגי זה מה המחלוקת? מה פתאום? אמרת לי שרב אומר כך ושמואל אומר כך, אני יודע מה המחלוקת. עכשיו אני שואל אותך, במאי כמפלגי? לא מה המחלוקת, אלא מהי הנקודה שעליה מוספת המחלוקת? מהי, אומר רש"י, מהי חנוכה, זה מה הנקודה הפנימית שעושה את חנוכה חנוכה. הרבה ניצחונות היו בעם ישראל. הרבה פעמים היו ניסים. מה זה חנוכה? על איזה נס קבעו? מה העניין? מה הנס? על איזה נס קבעו? ואז באה התשובה. שכשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. שאלתי השבוע כשדיברנו שם בסנור, אם היוונים רוצים להרוס אותנו, שישפכו את השמן. יותר פשוט מלטמא לכל השיטות. שיחריבו את הבית. תגידו, להחריב את הבית הם לא רוצים, כי אם רוצים לשחק כאילו אדריכלות, בית מקדש, בית יפה, למה להחריב? זה פילי פלוט. תקליטו טוב. יוון לא רק לא החריבה את בית המקדש כשהיא הגיעה. אני אומר לכם, יוון שמרה על בית המקדש, היה חשוב לו שיהיה בית מקדש. והם תימו את כל השמנים שבהיכל, אז למה הם תימו? יש רק אפשרות אחת. לא היה אכפת להם בכלל שנדליק אור. לא היה אכפת להם. ובלבד שזה יהיה בשמן תמי. תדליקו. אבל תדליקו עם שמן תמי. אתם רוצים לעבוד במקדש? תעבדו. בלי הלב. בלי הדויקות. ככה אתם תהיו יוונים. אתם יודעים איך אנחנו נעשה אתכם יוונים? אנחנו נוציא ממכם את נותן התורה. להשכיחם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך. להשכיחם תורתך זה לא להשכיחם תורה. זה להשכיחם את התורה שלך. זה להשכיחם שאתה נותן התורה עכשיו. על זה אגב חרב הבית, על שלא ברכו בתורה תחילה. הסוף, כשרוצים לברר למה חרב הבית, מפני שלא ברכו בתורה תחילה. מה זה שלא ברכו בתורה תחילה? זה מה שאמר על מסביר שלא ברכו בתורה תחילה. מה זה שלא ברכו בתורה תחילה? אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, היינו צריכים לסיים, ברוך אתה השם אשר נתן את התורה. לא. ברוך אתה השם נותן התורה. כאן, עכשיו. אם הכישור שלך על התורה עכשיו, זה לא מצד שעכשיו אתה מחובר לנותן התורה, אני אומר דבר חריף. אתה יכול לדעת את כל התורה כולה. אתה יכול להיות עם כל השס. ויוון ניצחה אותך. אתה יכול להדליק נר חנוכה, ונר חנוכה תפוס, ואתה נשאר עומד. יוון רצתה לחבות את הדלקה. מהי חנוכה? שכשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. אורות, יוון מומחים בלהדליק אורות. אבל הפנים שלהם תמה. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, זה פילי פלאות. אז היו מסתומה עוד כמה דברים חוץ מפח אחד של שמן, לא? כשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, קראו שם עוד כמה עניינים. אבל על מה המלחמה? המלחמה היא על הכוח להדליק הלאה. המלחמה היא על הכוח להידבק הלאה. להשכיחם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך. עצמך צדק. במצוות, בדרך מצוותיך, מסביר את כל הניסים כל כך נפלא. להעבירה מחוקי רצונך לא הייתה להם, הוא אומר, שום התנגדות שתקיימו מצוות, רק אל תעשו אותם כחוקים שמגלים את רצונך. אל תרצו לרצות את מה שהקודש ברוך הוא זה. תעשו אותם כי המלך אמר. תעשו אותם בגלל סברה. תעשו אותם מאיזה טעם מעניין. איזה ניתוח טוב, איזה שכל, איזה פילוסופיה. אבל לא תורתך, לא חוקי רצונך. לחבות את הדלקה, לחבות את הדלקה, הדרך הטובה ביותר בלחבות את הדלקה, זה דבר נורא לומר אותו. אתם יודעים מה הדרך הטובה ביותר בלחבות את הדלקה? בבל ניסו על ידי להחריב את בית המקדש. זה הצליח ל-70 שנה. אתם יודעים מה הדרך הטובה ביותר לחבות את הדלקה? להשאיר את הבית. להאביס אותך בנון סוף סטופ פילוסופיה. לתרגם את התורה ליוונית. להגיד לך תלמד. אבל לבטל ממך את השמן הטהור. להשאיר את המעטפת. לנפח את המעטפת. לעשות את כל היהודיות שלך חיצונית. את הבית שיוון נכנסו אליו לא בונים אחרי 70 שנה. הוא עד היום חרב. על מה חרב הבית? על שלא ברכו בתורה תחילה. שלא הבינו שהתורה שייכת לחיים הפנימיים שלהם, שהקדוש ברוך הוא והתורה והם זה דבר אחד, שהתורה זה דבר שמברכים עליו. למדו תורה. אבל בכלל לא היה שייך שום דביקות, שום התעלות, שום הדלקה. והדלקה עושה מצווה. ואז הגמרא ממשיכה, ברייתא ממשיכה. וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. מה זה כהן גדול? מה זה חותמו של כהן גדול? מה נפקמין אם הפח הזה מונח בחותמו של כהן גדול, או שהפח הזה הוא גם כן אחד מהשמנים שבהיכל? ואם הוא היה מונח בשמנים של ההיכל? למה הפרט הזה כל כך חשוב? נניח שהיה שם פח אחד של שמן לא מונח בחותמו של כהן גדול. מונח במשהו... מה נפקמין בכלל? אומר המהר"ל, מפני שבמלחמה בין יוון לקודש, בין יוון להיכל, יש ליוון כוח גובר על ההיכל. מהר"ל ידוע. לפי שיוון עולה במספרו, אומר המהר"ל, אני אתן לך רמז, יוון במספרו עולה סמך וב. 66. והיכל במספרו עולה סמך ה' 65. להורות לך שיש ליוון כוח גובר על ההיכל. יוון, אומר הרבי הזקן, היא קליפת החוכמה החיצונית. הקודש יכול להיות חיצוני לי. מה זה קודש? שיש ארון קודש, אז מה זה קודש? ששם יש ארון קודש, אני פה. מה אומרת המילה קודש? המילה קודש אומרת נבדל. הדבר נבדל. הדבר מובדל מהחול. זה קודש. אדם חייב לדעת שיש בחיים קודש וחול. כשאני אומר שאני משהו נמצא בהקדש, אני אומר שאני לא אגע בו. לא אני הקדש. אני פה, אני מקדיש, ועכשיו זה קודש ואני חול. נכון? זה המושג קודש. מה זה קודש קודשים? אתם יודעים מה זה קודש קודשים? זה פלאי פלאות. קודש קודשים זה המקום שבו מתברר שבפנים, בפנים, 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 הכל קודש. קודש קודשים זה המקום שכהן גדול נכנס פעם בשנה ואומר ריבונו של עולם, רק במעטפת הם חוטאים. אבל בפנים הכל קודש. כהן גדול נכנס לפי מעלת קודש הקודשים, וכהן גדול בא ואומר, בפנים אין חול. ההבדל, כותב הרב באורות הקודש, בין קודש לקודש הקודשים, הוא שקודש הוא נבדל מהחול, וקודש הקודשים זה לא נבדל פלוס. מה יכול להיות יותר נבדל מנבדל? אין דבר יותר נבדל מנבדל. הנבדל הוא כבר נבדל. זה כבר מובדל מפה. אז מה יכול להיות יותר? הוא אומר, היותר קודש מקודש, זה שמתברר שהכל, הכל, הכל, הכל קודש. זאת הנקודה שעליה היוון לא יכולה לפעול. פח אחד של שמן, אם הוא היה מונח בכוח האחד, הם גם אותו היו מתמים. אבל כיוון שהוא היה מונח בחותמו של כהן גדול, אז הם לא תימו אותו. אז מה הנס? ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס, איך היה צריך להיות כתוב? והדליק 8 ימים. לא היה בו אלא להדליק יום אחד. מה הנושא? הנושא הוא כמה זמן זה דולק, נכון? אז מה הנס? שזה דלק 8 ימים. נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים. אז מה הנס? שמה? שאנחנו הדלקנו. שמעתם מה הנס? הנס הוא שהדליקו. מי אמר להם להדליק? הנס הוא שכשהגיעו וראו פח אחד של שמן מונח בחותמו של כהן גדול, אמרו, אנחנו יכולים להדליק. אנחנו יכולים להדליק עם הפח הזה של השמן, שמעתם את הנס? לא ישבו, לא דנו, לא עשו סימפוזיון, לא בררו. סימפוזיון, אגב, זה מילה מיוון. כמו סנדרין, כמו אפיקומן, כמו נוטריקון. כמו היסטוריה ופילוסופיה ואתלטיקה וגימנסיון, וכמו רוב הדברים שבינינו חיים עוד היום. אין עוד תרבות, אין עוד ממלכה שנמצאת אצלנו כל שתי דקות, כל שנייה, בתרבות שלנו, יותר מממלכת יוון וישראל. המלחמה בין יוון לישראל נמשכת כרגע השנייה הזאת אצלי. כי לעם ישראל יש תפקיד, וליוון יש תפקיד. יוון היא הביטוי של יפת בעולם. ויפת צריכה להביא לעולם את החלקים החיצוניים, את האסתטיקה, את הארכיטקטורה, את המעטפת. מה אפשר לעשות? בעולם יש גוף ויש נשמה. קודש זה להגיד, עכשיו אני נמצא בפנים ולא מעניין אותי הגוף. בסדר, אדם יכול לעשות את זה שעה, שעתיים, שבוע, שבועיים, חודש, שנה, 10 שנים. אבל אי אפשר ככה למען מדינה. נכון? אי אפשר לנהל בית כך. אי אפשר לנהל את החיים ולהגיד, אני רק קודש ואין חול. זה לא עובד. יש מעטפת לחיים. יוון מושכת כל הזמן לומר, המעטפת היא העיקר. יפת אלוהים ליפת וישכון באוהלי שם. על זה המלחמה. האם יפיפותו של יפת תשכון באוהלי שם? או שהאוהלי שם יתבעו ביפיפותו של יפת ולא יישאר כלום. אתם יודעים מה החידוש של יוון? שיכול להיות בית מדרש פועל, והלב שלי נשאר יפת. זה נורא. הניסיון של חנוכה זה לשאול אם אני עובר משהו בעבודת השם שלי. אני יכול להיות, לא עלינו, כאילו מלא ידיעות, ויווני למהדרין. כי אני קר. כי אני לא מרשה לעצמי להיות פתוח להשתנות הרצון. מה עושה לי הישיבה? מה עושה לי התורה? למה אני מתפלל? כדי לשנות את הרצון של הקודש ברוך הוא? או כדי לרומם את הרצון שלי? אני יכול להתפלל 3 פעמים ביום. ולא לעבור שום תהליך. אתם מבינים למה הדבר הראשון שהם גזרו היה על המילה? כי המילה אומרת שבמהות אתה דבוק בקודש ברוך הוא. אם אתה רוצה או לא רוצה. דבוק, תנימול. המילה אומרת שהמעטפת, האורלה, יכולה להיות מוסרת. אתם יודעים מה הדבר הראשון שעשו המתייוונים? היו מושכים באורלותיהם. זה ניתוח פלסטי הכי פשוט בעולם. לחסות את המילה באורלה מחדש. נראה לכם מוזר? זה היה הדבר הראשון. אתם תופסים למה? זה מדהים. כי בגימנסיונים ובאצטדיונים היו עושים ספורט ערומים. אז מנטלית, ברור, מה אני אראה שאני נימול? אני רוצה להראות שאני לא נימול. אבל אתם מבינים את ההצלחה היוונית? המילה אומרת, אתה נימול, אתה דבק. איך המדרש שם אומר שדוד המלך נמצא בבית המרחץ, והוא אומר, אז מה נשאר לי? כיוון שנסתכל במילתו, אומר, אני לא יכול לצאת מזה. את זה רצו להרוס. מילה חודש לשבת, אתם יודעים מה זה חודש לשבת? החודש והשבת, נתחיל מהשבת. השבת זה שהקודש ברוך הוא אומר, רבותיי, אני מגיע כל שבוע אליכם. אני מגיע מלמעלה למטה. לא תלוי בכם, לא תלוי בזמנים, לא תלוי בכלום. אני מגיע אליכם כל שבוע. אתם יודעים מה זה ראש חודש? שאנחנו אומרים לקודש ברוך הוא ריבונו של עולם, אנחנו מגיעים אליך כל חודש. כמעט הייתי אומר את המשפט לא תלוי בך. זה ממש לא משנה. אנחנו קובעים מתי ראש חודש. אנחנו נקבע את החגים. אנחנו נעשה מועדים. אנחנו נתוועד יחד. אנחנו נקבע לוח התוועדויות. אתה תגיד תתוועד ניסן פסח, אנחנו נגיד מתי זה יוצא ביומן. ואנחנו בית דין של מטה נקבע שאנחנו נפגשים. מילה, חודש ושבת זה הפגישות הקבועות. הגוף יכול להסיר את המעטפת ולגלות את הפנים. אין ליוון שום בעיה עם זיקוקי דינור בבית המקדש. תאירו פרוז'קטורים. תכתבו ספרי פילוסופיה על קורבנות. יש ליוון בעיה במילים של הכוזרי עם העניין האלוקי לעשות את רצון השם. תגידו סברות. תגידו מילים ארוכות. תגידו סברות בלימוד. תגידו סברות בתפילה. אל תדלקו. מהי חנוכה? על איזה נס כבר הוא? מה היה הנס? הנס היה שבעולם יווני, שמוטט את רעיון הדבקות עד תום. שהדבקות היחידה שנשארה בו, זה הדבקות של המתייוונים שהכניסו אותה לתוך יוון. עוד היו יהודים שהאמינו שכדאי להדליק. הנס היה שהחליטו להדליק. שמצאו פח אחד של שמן מונח בחותמו של כהן גדול. והדליקו ממנו. היה בו יום אחד. יום אחד היה. והם הדליקו ממנו 8 ימים. אז השאלה הידועה, שיהיה נס 7 ימים, הבית יוסף. דרך מצוותיך אומר, היה בו יום אחד. הקדוש ברוך הוא השאיר את היום האחד מלמעלה. וכשאנחנו נדבקים ביום האחד הזה, אז ממילא נביאים עוד 7 ימים אחרים. הנס הוא גם זה וגם זה. זה שני ניסים, הנס הוא לא 7 ימים. הנס הוא שהדליקו את היום האחד. לכן צריך להדליק 8 ימים. כל יום יש את שני הניסים האלה. כל רגע יש נס. הנס הוא לא שדלק נר 7 ימים יותר ממה שמי. אם הוא לא היה דולק 8 ימים, אז מה היה קורה? מה היה קורה? לא היה דולק 8 ימים. צריך לתפוס את זה. זה בכלל, זה דיברנו פעם. בכלל, הרי כל החנוכה הרי זה דבר מופלא. איך המהר"ל אומר? אתם ראיתם חג? ראיתם חג שהנס הוא שנהייתה לנו מצווה? זה דבר מופלא. פורים זה נס שרצו להרוג אותנו וניצלנו. היית אומר שחנוכה זה נס שרצו להרוג אותנו ואנחנו אומרים הלל. לא, חנוכה זה נס שאנחנו הדלקנו מנורה 8 ימים. מה, הייתה מצווה להדליק 8 ימים? מה עשו שנה לפניכם? אלא מה הנס? שמעו טוב, מה הנס? הנס הוא שנהייתה לנו מצווה. בדרך כלל אצלי נס זה שאני משתחרר ממצווה. אתם הבנתם מה זה חנוכה? אתם מכירים עוד דבר כזה? בלוח השנה? הנס הוא שנפלה עליי מצווה. לא היה דולת 8 ימים. מה היה קורה? היו מוצאים פח אחד של שמן, והיה מונח בחותמו של גויין גדול, והיו מדליקים ממנו יום אחד. מה היה קורה? סתום היינו עושים את זה חגיגות יפות והכל. מה היה קורה? היינו מצמצמים את בין הזמנים ברבונו. מה היה קורה? מה ההיסטוריה הייתה נפגמת? הרי חג צריך גם להיות ריאלי. מה היה קורה בריאלי? אין דבר כזה. אם אני יודע מה, פסח, היינו יוצאים רק חצי ממצרים. טוב, אז היה, אני מבין. וסוכות, היו סוכות רק לעולים מקורדיסטן ולא לעולים האשכנזים והתימנים. אני מבין. אני לא תופס בכלל. שבועות חלק היו מקבלים תורה, חלק לא היו מקבלים חסבישו. אני מבין. מה היה קורה אם בחנוכה אתם רוצים אור כדי שיהיה נחמד, היו מוצאים לטקס. מה היה קורה? מה בכלל? מה הסיפור? עד ששואלים למה מתמקדים בנס תח השמן, אני בכלל שואל מה הנס. אבל עכשיו אחרי מה שאמרנו, אתם מבינים בדיוק. הנס הוא שגילינו לא רק שאנחנו יכולים להילחם בבבל. אנחנו יכולים להילחם בקור. אנחנו יכולים להילחם בציניות. אנחנו יכולים להילחם בפילוסופיה של הפילוסופיה היוונית. אנחנו יכולים להילחם בשיטה הזאת שהורסת את הדביקות. אנחנו יכולים להילחם ולהגיע למסקנה שכשנראה שמן טהור מדליק ונאמין שאת החושך הכי גדול בעולם אפשר להעיר. אנחנו יכולים להיות דביקים גם בעולם שכבר בז לזה ואומר חבל לך על הזמן. וכל אחד יודע מעצמו, אני מעצמי ודאי, שזה נפקמין על עבודת השם שלי 1,000 פעם ביום. לפעמים אתה יכול להיות יווני דווקא מפני שאתה בבית המדרש והכל כל כך נחמד וטוב. בשביל מה צריך להדליק? אדם נמצא בחושך, בא לבית, רץ כל היום לעבודה, נו, ויש לו שעה בשבוע לעשות קריאות איתי, נו, זה מחזיק אותו. סימן קנ"ו, דין קביעת עיתים לתורה. גם יוצא מבית הכנסת, קנ"ה, יוצא מבית הכנסת והולך ללמוד שתי הלכות, נו, זה מה שמחזיק אותו כל היום. עוד רגע הוא הולך לשטויות שלו. אבל אני יושב כל היום, אוכל, נהנה, לומד, נו. אני יודע עוד סברה, פחות סברה, עוד שתי סברות, 2 ו-3/4. כל כך קל להיות מה שקוראים ביידיש טהורה קלטפיש. אתם יודעים מה זה קלטפיש? דג קר. דג קר דג קר זה יותר גרוע מצ'ונט לא טוב. קלטפיש, אפשר לדעת איך להגדיר את זה. מה יותר קל? כן, קלטפיש, נכון, קלטפיש זה גפילטיש, בערך. קלטפיש, אבל זה אל תגיד לאמא. קלטפיש... קלטפיש, קלטפיש, כל כך קל, כל כך קל לקרר את הכל. וזה המאבק, על זה חרב הבית, שלא ברכו בתורה התחילה, הדביקות הזו, האמונה הזו, הכוח שאני יכול להדליק. זו מלחמת עולם, זו מלחמת עולם בין היוונות לישראלות. היוונות רוצה שיהיה קודש לבד וכל לבד. ובתפיסת העולם שלנו, אנחנו חוטאים בזה הרבה מאוד פעמים. אנחנו שבאים לדבר כל הזמן על חיבור הקודש והחול, כמה אנחנו מפרידים? קודש בשעות הבוקר, החול בשעות זה, זה. הקדוש ברוך הוא יכול להתערב, אבל רק בשעות קבלת הקהל או בבית הכנסת. יש באמת מקומות שלא שייך שממש תתערב. זה יהיה בסייעתא דשמיא. כלומר, אם יהיה לי באמת איזה ביזנס גדול, אני אשאל את הבבא, איפה כדאי להשקיע? אבל לא באמת תפריע לי בחיים ה... והדליקו נרות וחצרות קודשך. וקבו 8 ימי חנוכה אלו. למה 8 ימים? זה ודאי. זה אין שאלה. ההלל הוא על המלחמה. למה 8 ימים? 8 ימים זה על האש. לכמה זמן יש לי כוח להדליק כשאני מחליט להדליק? עולם ומלואו. עולם ומלואו. צריך לחשוב על זה בלי סוף. דיברתי השבוע, בזה אני אעמוד, כי הזמן כבר באמת מאוחר. דיברתי השבוע בלימוד באבות שלמדנו. אתם יודעים מי היה התנא בתקופה של החשמונאים? מי התנאים בתקופת החשמונאים? יוסף, מה זה? לא, שמה, הרב תליון יותר מאוחרים, הם כבר קצת מעל הורדוס. כי הלל ושמי זה ימי הורדוס עצמם. יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן. נו, צריך להאריך בזה הרבה, אני רק במילה אחת. מה אומר יוסף בן יועזר? איש צרידה. פילי פלאות. מה הוא אומר? יוסף בן יועזר איש צרידה. אתם יודעים מי זה יוסף בן יועזר איש צרידה? נשיא ישראל. מי האחיין שלו? יקים איש צרורות. מה האחיין שלו? זה פילי פלאות. למה היוונים, הרי את יוסף בן יועזר מוצאים להריגה. והמוציא להורג הוא האחיין שלו. מה, לא מובן? שאת הדבקות של יוון יהיה אצל המתייוון? המקום הקלאסי של זה, זה פה. המסירות היוונית לא תהיה אצל היוונים. גם כשאנטיוכוס כבר יהיה כזה, אז מי שיחמם אותו זה יהיה יקים מסורו. אגב, תראי פלאות. צרידה זה שם מקום. וצרורות כנראה זה אותו מקום. ככה רוצים לטעון. וזה מדהים השם הזה. צרידה, אנחנו מכירים אצבע צרידה. וזה מהירים. עם זה מתעוררים. עם זה מדליקים כשנרדמים. צרורות זה אותו דבר. זה להטיז צרורות. צרורות זה אש, זה אבנים, זה אותו דבר. ויוסי בן יועזר ויקים איש צרורות ביחד, זה מול זה. וזה הנשיא וזה אחיינו והוא הולך להוציא אותו להריגה. אתם מכירים את הסיפור? והרי הסיפור בסוף הוא מדהים. שיקים איש צרורות הולך להרוג אותו, וכשהוא שורף את יוסי בן יועזר והוא מכניס אותו לאש, מדרש רבה, מחריד הרי, כשהוא מכניס אותו לאש, אז יקים איש צרורות עושה תשובה. וממית את עצמו בארבע מיטות, בחנק ובשריפה ובהרג. ויוסי בן יועזר רואה את יקים איש צרורות מת לפניו. הוא רואה אותו נשרף, והוא צועק בשעה קלה קדמני זה לגן עדן. אתם יודעים מה הוא אמר? דבקות של יהודי, אפילו אם הוא יקים איש צרורות, היא יותר תמימית ממה שאתם חושבים. אפשר להדליק את השמן. תמשיכו. הוא לא סתם הודיע, חבר'ה, בשעה קלה קדמני זה לגן עדן. הוא אמר, חבר'ה, תראו, תמשיכו להדליק. אל תפסיקו, תראו, תראו כמה זה פנימי. תמשיכו להדליק את הנר, תמשיכו, זה ימשיך, זה ימשיך. אותי הורגים, האחיין שלי הרג אותי, כך יהיה כתוב בספרי ההיסטוריה. אבל אני אומר לכם עכשיו, אני ראיתי אותו. אתם תמשיכו להדליק את השמן. יוון תכבה, והשמן שלנו ידלק. ומה הוא אומר במשנה היחידה שלו באבות? יהי ביתך בית ועד לחכמים. על מה הוא מדבר? על בית ועל חוכמה. הוא יודע מה זה חוכמה. חוכמה זה דבר מצוין. רבותיי היוונים, אני יודע מה זה חוכמה לא פחות טוב ממכם. שגם בבית שלך יהיה המון המון חכמים וחוכמה. אבל שתהיה התוועדות של חכמים. זה פילי פלאות. אתם יודעים מה זה התוועדות? איסוויידס. שיהיה ביתך בית ועד לחכמים. ומתאבק ואפר רגליהם. אתם מכירים את רב חיים מגולוז'ין פה? הזכרנו אותו? רב חיים אומר לא מלשון אבק, אלא מלשון ויאבק איש אמו. רב חיים אומר, זאת מלחמת מצווה לימוד תורה. ושלא יהיה משוא פנים, אתה לומד רשב"א, תילחם בו, תיאבק. תגיד לא נכון, תגיד מה פתאום, תברר, כמו שבבית המדרש נאבקים. אבל תזכור שאתה באפר רגליו. תהיה באפר רגליהם. יש לו שם ביטוי מדהים, הרי רב חיים אומר שם, זה ממש בלושין, ב-20 שניות שם. הוא אומר שם כל כך יפה, הוא אומר שכשיתווכח יאמר... אמנם איני כדאי, אך במחילה מקוות תורתו לא יכול להיות. ככה הוא מתאר איך הוא מתווכח עם הרמב״ם, איך הוא מתווכח עם בית ועד החכמים, והם יתאבק באפר רגליהם. אתם שומעים מה הוא אומר לחכמה היוונית? אנחנו יודעים מה זה חכמים. אנחנו גם יודעים מה זה להמשיך את הדורות מאחורה. אנחנו לא נהיה אוטונומיים פחות מפני שאנחנו ממשיכים את הדורות. אנחנו ממשיך להיאבק. ונמשיך להיות באבק. ונמשיך את הדבקות הזאת. ונמשיך את ההתוועדות הזאת. אנחנו מבינים בדיוק יוון מה מצאתם בישראל. אנחנו גם פילוסופים אוהבי חוכמה, זה פילוסופיה. אנחנו אוהבי חוכמה הכי גדולים שיש. אנחנו אוהבי תרבות. אנחנו בעצם אלה שהכי קרובים אליכם. לכן אתם הסכנה שלנו. אתם הסכנה שלנו כל יום בחיים, יש לי חלק יפת וחלק שם, והשאלה מי הולך אל מי? יש בי יפת ושם, כל הזמן. מי הולך להיות בעליו של מי? והסיום שלו שם, זה והווי שותה בצמא את דבריהם. אתם יודעים מה זה והווי שותה בצמא את דבריהם? אפשר לשתות משהו כשאתה לא צמא. כשאתה לא צמא, אתה שותה, כי בא לך לשתות טיפה. אז גם בדרך כלל חשוב לך מה יהיה הטעם. אני מעדיף ספרייט. מה יהיה? אתה יודע מה זה לשתות בצמא? לשתות בצמא כי אתה לא יכול בלי לשתות, אתה תמות בלי לשתות. הדבר האחרון שמעניין אותך עכשיו זה אם זה ספרייט או קולה. אתה מעדיף מים. אתה רוצה לשתות כי אתה חנוק, אתה רוצה לשתות כי אתה יבש, אתה רוצה לשתות כי אתה מרגיש, אתה רוצה את החיים שלך. תמשיכו יוון לעסוק במעטפת. אנחנו עוסקים בחיים. אלה החיים שלנו. במים שלנו. הבית שלנו יעסוק בחוכמה שבמעטפת אתם תגידו זה ממש דומה. תראו את שמונה הפרקים, זה ממש תרגום של מילות ההיגיון של אריסטו. נכון, חוץ מדבר אחד, השמן אותו. הכל אותו דבר. חומר הכוזרי, מה בין אלוהי אברהם לאלוהי אריסטו? ממש הכל אותו דבר. חוץ מזה שהכל בדיוק הפוך. השמן הטהור, היבי שוטה בצמה, הדוויקות, המוחלטות הזאת, הזה שאני לא שוטה כי יש לי סברה יפה, אני לא שוטה כי אני אוהב את הטעם הזה, אני שוטה כי אני אמות בלי המים האלה. אני לא רוצה לדעת התורה כי התורה מעניינת, אלא כי זה תורתך. זה לא אשר נותן לנו את התורה, זה עכשיו נותן התורה. אני שוטה כי חיי עולם נטע בתוכנו, ובלי שאני אשתה אני מת. אני אומר עוד פעם, ובזה נעמוד בגלל הזמן, זה מבחן של כל שנייה, ולפעמים המבחן הזה בבית המדרש הוא פי אלף יותר קשה. כי אם אני לא עוסק בתורה כל היום, אני מרגיש שזה החיים שלי העשר דקות האלה. כמה תענוג, עשר דקות שנייה של איזה משהו מתוק, של משהו יפה, קצת עולם הבא בתוך הכלום שאני נמצא. אבל אם אני כל היום שותה משקאות טובים, אני נהנה מהטעם הזה, מהטעם הזה, מהטעם הזה. לפעמים אני יכול לשכוח בגלל שזה מה שמתו אני חי. דווקא כי אני שותה כל הזמן. לפעמים אני יכול להיות יווני, דווקא בגלל שיש לי את כל מה שאני צריך. יש לי את כל הספרים שאני רוצה, יש לי את כל הרבונים שאני רוצה, יש לי את כל מה שאני צריך. מהי חנוכה? הדליקו נרות. הדליקו ממנו שמונה ימים זה הנס. בשנה אחרת, קבעום בהלל והודעה. כלומר שבאותה שנה לא קבעו בהלל והודעה. כי ההלל, זה דבר מעניין מאוד, וזה אני עומד ממש, כתוב לשנה אחרת, קבעום בהלל והודעה. נכון, לשנה אחרת, קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודעה. ובאותה שנה למה לא אמרו הלל? יש כאלה שאומרים, אמרו, אבל עוד לא קבעו. אבל בפשטות הגמרא, משמע שקבעום בהלל והודעה לשנה הבאה. הלל זה על ניצחון במלחמה. יצא ממוות לחיים, צריך להגיד הלל. צריך להגיד הלל. גם אם אמרו בשנה הראשונה, מסתום אמרו, מה לא ידעו שיוצאים ממוות לחיים? זה לא חשוב בכלל. שנה הבאה אמרו, אנחנו נמשיך להגיד הלל והודעה. נמשיך להגיד הלל והודעה בעזרת השם על הניצחון. אבל אתם יודעים למה זה יום טוב? לא בגלל הניצחון. היום טוב הוא בגלל פח השמן. בשנה אחרת באו וניתחו מה היה אחורה. אתם יודעים מה היה בשנה שעברה? בשנה שעברה הדלקנו והוכחנו שהדלקה שלנו יותר חזקה. הוכחנו שהדוויקות של יקים איש צרורות, אפילו של הרשע, של הבוגד הזה, וירח את ריח בגודיו, של הבוגד הזה, של יקים איש צרורות שהלך להרוג את יוסי בן יועזר. אפילו אצלו יש שם את הדבר הזה. על זה עושים חנוכה. אז מתחיל תורה שבעל פה. אז הנס של תורה שבעל פה. את הנס הזה צריך לברר כשאין נבואה כבר. די, זה אפילו לא פורים. זה אפילו לא כנסת הגדולה, כבר אין אנשי כנסת הגדולה בעולם. גם אין בת קול. עד לא מזמן, ממלכת פרס, היו נביאים, חגי, זכריה ומלאכי. אחר כך כבר לא היו נביאים, אבל עוד היה עזרא ונחמיה והיה בת קול. אחרי זה עוד היה שמעון הצדיק, ראו אותו, עכשיו אנחנו כבר די, גם המחלוקות מתחילות, יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן. עכשיו מתחילים פה במציאות, דעות, פילוסופיות, דעה לכאן ודעה לכאן, סברה לכאן וסברה לכאן. עכשיו יש דבר אחד לעשות, להדליק. היה תפוס נר חנוכה בידו. תפוס ועומד. אמרנו בהתחלה, יש לו נר חנוכה והוא נשאר עומד. לא עשה כלום. הסמס אומר שיש פתילות שמדליקים בהן בשבת, פתילות שמדליקים בחנוכה, פתילות שמדליקים בחנוכה, פתילות שמדליקים בשבת. אומר השפת אמת, יש יהודים שלא מצליחים להדליק אותה משבת. שלהם יש פתילות מיוחדות של חנוכה. יש פתילות שעם חנוכה אפשר להדליק איתה. שנזכה בעזרת השם שההדלקה שלנו תעשה מצווה שגם כשנהיה בהנחה נמשיך לעשות מצווה של הדלקה כל הזמן עד שאור חדש של ציון יאיר ונזכה כולנו במהרה באמת 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 לאורו. חנוכה שמח.